אהוביי, ידידיי, מוריי ורבותיי, השיעור הזה נמסר לזכות בריאותם השלמה של אדמו"ר רבי יצחק מנחם בן גיטלמר ברנדלר, אדמו"ר רבי שלמה בן אסתר, שיינה רחל, הרב בנימין יהודה בן רחל, ולרפואת שרה לאה בת רבקה, כולם בתוך שאר חולי ישראל. כתוב בגמרא במסכת שבת בדף כ"א עמוד ב', נר חנוכה איש וביתו. צריך לשים לב למה חז"ל הדגישו שמצווה זו תלויה דווקא בבית ולא באדם המדליק, וכך מפורש ברמב"ם בהלכות חנוכה, שרק בעל הבית הוא עצמו המדליק נרות עבור כל נפשות ביתו, ולא שהם מדליקים איש איש עבור עצמו, הלכות חנוכה פרק ד' הלכה ב'. זה תלוי בבית, רק בעל הבית מדליק עבור הבית. ויותר מזה, קבעו כי נר חנוכה מימין ומשמאל ומזוזה מימין, שבת כ"ב עמוד א', כלומר זה דין בבית, שבבית יהיה נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין. ואדם שאינו נמצא בביתו בשער ויד להדלקת הנר, קובע שליח שידליק עבורו בביתו, ואיננו מדליק בכל מקום אחר שנמצא בשעה ההיא, כמו במשרד או במקום אחר. הרי שעניין הבית עקרוני למצווה זו, ואנחנו רוצים להבין למה. מרן הרב קוק זצ"ל כתב בעין היה, שבת פרק ב' פסקה ז', היוונים ביקשו לא רק לעקור את עם ישראל ממעמדם החומרי, כי לעקור את תכונת החיים שישראל מודיעים לה בעולם, הטהרה והצניעות, המטרה הראשית בחיי המשפחה, ואחריהן ימשכו יתר המידות והדעות הישראליות. זה שנו היוונים. יוונים לא רק רצו לעקור אותנו ממעמדנו החומרי, הגשמי, הכלכלי, הממוני, אלא לעקור את תכונת החיים, לעקור את הצניעות ואת הטהרה שאנחנו מפרסמים ומגלים לעולם. חיי המשפחה, חיי משפחה תקינים. זה שנו היוונים ורצו וראו בזה צער ואויב לתרבותם הם, שעמידו לנס עליצות החיים והנאותיו הגופניות והדמיוניות. בשבילם העיקר היה לקייף, כמו שאומרים היום, לעשות כיף, הנאות גופניות ודמיוניות. על כן הייתה שנאת היוונים רבה מאוד לתורת ישראל. הם שנאו את התורה כי התורה מגבילה את האדם, את הנאות האדם. בחיי המשפחה מוכר האור העברי, התואר והצניעות, האמון ההדדי בכל המידות המסתעפות מזה לטובה. האמון ההדדי בכל המידות המסתעפות מזה לטובה. ניכרים לשם ולתפארת בכל בית ישראל ומתנהג על פי דרכי התורה והמצווה. אם הבית מתנהל על פי דרכי התורה והמצווה, אז רואים שם אור, תואר, צניעות, אמון. לכן כל המלחמה של היוונים הייתה נגד הבית, מה שמסמל הבית היהודי, לכן זה דין בבית. דברי מרן הרב על מרכזיות עניין הבית היהודי למצוות חנוכה מקבלים סיוע משני מדרשים, כמו שמאיר הרב צוריאל, שעליו אנחנו מתבססים. המדרש הראשון מספר, תנו רבנן, בימי מלכות יוון גזרו על ישראל שכל מי שיש בריח בתוך ביתו יחקוק עליו שאין לו חלק ונחלה בלוקי ישראל. מיד הלכו ישראל ורקו בריחים מבתיהם וכו' וכו', ונהגו בדבר זה 3 שנים ו-8 חודשים. אז גזרו, יש לו בריח, כמו מנעול בתוך ביתו, אז צריך לחקוק שאין לו חלק ונחלה בלוקי ישראל, והם עקרו אותם. ומדרש אחר אמרו, וכל כך למה? כדי שלא, למה גזרו כל כך? כדי שלא יהיה ישראל כבוד ולא רשות. לא רצו, היוונים לא רצו שישראל, היהודים, יחיו בצניעות. כי כל הרוצה להיכנס, נכנס בין ביום, בין בלילה, בטלו כל דלתות בתיהם, בטלו את הדלתות, לא יכולים לא לאכול ולא לשתות, לא יקים מצווים לשתות נשותיהם, בשביל גנבים ולסטים ופריצי יונים, ולא היו רואים שינה ביניהם לא יום ולא לילה. עקרו את הדלתות, בטלו את הדלתות, אז אי אפשר לחיות ככה, כל הזמן דאגו, מה יהיו, מישהו אולי ייכנס? גם היה אי אפשר לקיים את המצוות, מצווה עם האישה, כי אם יש בית, אם יש דלת פתוחה, אז כל אחד יכול להיכנס מתי שרוצה. אז מתי אדם יקיים את המצווה? במדרשים אלו הוזכרו באיגרת השמעת שבאיגרות הרמב״ם במהדורה כתב הרב קפח בעמוד קי"ב. לכן, כיוון שהגזרה הייתה על קדושת הבית היהודי, קבור חזר מצווה זו דווקא סמוך לבית היהודי, כי היוונים התנגדו לצניות ולקדושה. רצו לפאר את היופי של הגופניות. ידוע שהיוונים השקיעו הרבה בבריאות הגוף, כושר גופני, הם עסקו בספורט, באולימפיאדה, פיתחו תרבות הפסלות, פיסול, שמדגישים את יופי הגוף. היהודים שנרתעו מהגופניות, יש פוסקים שאוסרים עשיית פסל אפילו לנוי, עוררו אצל היוונים זעם ושאט נפש. התמודדות רעיונית זו בין שתי הגישות ממשיכה עד ימינו אנו. הרב כותב בעין היה השבת, פרק ב' פסקה כ"ד, המאורות הפרטיים שצריכים להאיר באומה עם אור התורה, אור הנבואה, אור החכמה, אור הצדק, אור הגבורה, אור השמחה, אור החסד, אור האהבה וכיוצאי בזה. איזה אורות יש לנו? כל מיני אורות. תורה, נבואה, חוכמה, צדק, גבורה, שמחה, חסד, אהבה. רק טרם הוקרה התכלית העליונה של החיים, נראים לנו הרות הרבים והפרטים כאילו הם דברים נפרדים. רואים דבר מעניין, שהרב מנה 8 מיני אור: תורה, נבואה, חוכמה 3, צדק 4, גבורה 5, שמחה 6, חסד 7, אהבה 8. אולי 8 נגד 8 ימי חנוכה? למה לא הסתפק אם רצה לתת דוגמאות של אורות? הוא אמר שנראים שאורות פרטיים, אבל באמת יש, כולם מחוברים, יש אור אחד כללי, כולם נובעים משם, כל האורות נובעים משם. אז למה הוא לא הסתפק בשתי דוגמאות, 3 דוגמאות? מי שבקי במינוח קבלי יודע לייחס כל פרט מהנעל לפי 8 ספירות מחוכמה ולמטה. אבל זה כבר למקובלים שבינינו. אבל צריכים לתרץ מדוע חזר נסחו את הברכה בלשון יחיד להדליק נר חנוכה. ולא יספיק לנו לענות כי עיקר המצווה הוא רק נר אחד, נר איש וביתו, כי גם בית שמאי וגם בית הלל מהדרים להדליק נרות לפי מספר הימים, ולא שינו בנוסח הברכה. עונה מרן הרב שהברכה באה כאשר מכירים כי כל נטייה מהאורות נעזרת על ידי חברתה, והאור הרוחני ניזון משיתוף פעולה של כל הכוחות יחדיו. כותב הרב, ולפעמים הפירודים של 8 אורות חיוביים מביאים גם כן סכסוכי דעות. יש שנותן לאחד המאורות ביותר, ונדמה לו שמי שנותן לחברו ממעט צביונו של אותו המאור החביב עליו, שהוא מכיר ביותר ביקרותו. אבל הפירודים גם כן לא יהיו קיימים לעד. אז כל נר חושב שהנר השני מיצר את גבולו, נכנס לתוך תחומו, ולכן יש קנאה ויש שנאה, אבל זה רק פירוד זמני. אבל הפירים לא יהיו קיימים לעד, שהרי כל זמן שיש פירודי דעות אין הקדושה מתבססת בעולם. עיקר הברכה היא ברכת השלום, והיא תתקיים בעתיד בהיות ההכרה ברורה לכל, כי כל המאורות הפרטיים הכל הוא נר אחד. על כן לא נרות של חנוכה נאמר בברכה, כי אם נר של חנוכה כל זה נר אחד, כל המאורות הפרטיים הם כל חוזרים לשורש של נר אחד, האור האלוקי הגדול. בדרך הנעל חינך הרב זצ"ל איך צריכים כל בני תורה לנהוג בסובלנות איש איש לבעלי דעה שכנגדו. מפורסם הקטע ואין היה תלמידי חמים מרבים שלום בעולם. יש תורים שחושבים ששלום עולמי לא ייבנה כי אם על ידי צוויון אחד בדיות ותכונות. אם כן, כשראויים תלמידי חכמים חוקרים בחוכמה על ידי מחקר מתרבים סדדים ושיטות, חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך השלום. ובאמת אינו כן. כי השלום האמיתי אפשר שיבוא לעולם, כי אם דווקא שיתרו כל הצדדים וכל השיטות שיש בחוכמה, והתבררו איך כולם יש להם מקום, כל דבר לפי ערכו, מקומו ועניינו, ועד הרבה העניינים הנראים כמיותרים או כסותרים, כשמתגלה החוכמה האמיתית וכל צדדיה, יראו שרק על ידי קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים, דווקא על ידם יראה אור לאמת והצדק, ודעת השם ויראתו ואהבתו, ואור תורת אמת, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, מה שהם מרחיבים, מבארים ומיילדים דברי חוכמה חדשים. כולם יכירו שכולם, גם ההפכים בדרכיהם ושיטותיהם, כפי הנראה, מכולם למודי השם עדכי בנייך על הבנייך. בונייך, הבניין יבוא מחלקים שונים, ואמת של אור העולם ייבנה מצדדים שונים בשיטות שונות שאלו ואלו דברי אלוהים חיים. אומר הרב, שאנשים חושבים שתלמידי חכמים הם מתנגדים, יש הרבה שיטות, הוא חולק עליו והוא חולק, יש כל הזמן מחלוקות, כל הזמן ויכוחים בין הרבנים, בין הצדיקים. אבל זה לא נכון. ככה נבנה שלום עולמי, שיש הרבה הרבה שיטות, והכל מתלכד ביחד לכדי בניין אחד, לכדי פסיפס שלם, נעים ומרהיב עין. זה מה שקורה כשתלמידי חכמים חולקים אחד על השני. יש עוד דעה ועוד דעה, זה רק מרבה שלום. אנשים חושבים ששלום זה רק כולם, זה מון. שכולם חושבים אותו דבר, שיש לכולם גישה זהה, זה לא שלום. שלום שיש שלמות, שיש הרבה גישות, יש הרבה דרכי חיים, יש הרבה השקפות, וכל אחד, כל השקפה תורמת את ייחודה לתמונה השלמה. ולכן אנחנו צריכים את כל חלקי כלל ישראל הנאמנים לשם ולתורתו, כמו תזמורת, שאי אפשר להגיד שמי שמנגן על אורגנית מפריע למי שמנגן על הגיטרה. לא, הגיטרה יש את הצליל משלו, ואת האורגנית הצליל משלה, ואת הטופים, ואת כל כלי הנגינה. ולכן הם הולכים להדליק נר של חנוכה, לא נרות, כי בסוף זה רק נר אחד. הכל מתאחד, הכל מתלכד. התמודדות נגד תרבות יוון העמידה לנו בעיה שאין דוגמתה בגוליות שקדמו לה. תרבות יוון נראית באופי חיצוני משובחת והגונה. המערב סיווג את ארבעת המלכויות לניסיון הנפש המתווה, הגוף ומתירנות, התמודדות השכל, היין בנר מצווה בעמוד י' א'. יוון הגלות השלישית מול השכל, לשון הזר דקרי וינדו ולאורך דאורייטה, חלק ב' אחרי שלם זין עמוד א', הם קורבים לדרך התורה, היו ביניהם פילוסופים, היו רובים, חלק מחכמיהם אפילו כתבו ספרי תיקון מידות. היה קשה לעמוד נגד הפיתוי על תרבות זו, כותב רב יהודה הלוי בשיריו, שיש לה פרחים בלא פירות. בצלתנו ממנה עלינו להודות ולהלל לשמך הגדול. מבאר מרן הרב זצ"ל, מה ההבדל בין שתי הלשונות להודות ולהלל לשמך הגדול? ההלל הוא על צד הטוב שישאר לעד לישראל דווקא הידי פגישת המכשול העצום. החוזק הגדול של אמיתת האמונה כשיוצאת אל הפועל דווקא במה שהדעות הרעות מתפשטות מאוד, עד שרבים יבהלו מסעיתן. הלל זה הצד הטוב, שכשיש מכשול, נפגשים, נתקלים במכשול, אז הכוח של אמיתת האמונה יוצא אל הפועל במה שהדעות הרעות מתפשטות מאוד, ואנשים נבהלים מלשאת את הדעות, וידמו שהם מבלעות את אמונת ישראל. כאשר למרות כלו קמנו ונתודד, ודבר אלוהינו יקום לעולם, הרי דגלם של ישראל וקרנם מתרומם, אז למרות כל הדעות הרעות שהתפשטו בעולם, אנחנו התגברנו. אז דגל ישראל מתרומם, וגם מה שאותם הקניינים שהם טובים לשמש את אור האמיתי של תורה נלקחו מאוצר הפגישה היוונית, מאותם דקרבים לאורחה דמהימנותה, נצרפו ונתארו באש דת של תורת אמת, להסיר מהם כל סיגיהם ובדיליהם. זאת היא טובה עליונה, שמעית השם הייתה זאת, להכין הכל להיטיב באחרית. אז מה שמשמש את התורה, לקחנו מהם, מהיוונים, מאותם שהם קרבים לאורחה דמהימנותה, הם קרובים לדרך האמונה, ותיהרנו את זה, זה נצרף, השיגים הוסרו מהרוע, ולקחנו רק את הטוב. אז מעית השם הייתה זאת, להכין הכל להיטיב באחרית, בסוף הרווחנו מזה הרבה, הרווחנו את הטוב של יוון, זה הלל. ההודעה היא על ההצלה הזמנית מהחרב שהיה עלול לבוא אז על ישראל מיד מידי רשע של היוונים, לולי השם שהיה לנו. אז הלל זה שהייתה מלחמה ולקחנו את הטוב, והכרם שלנו התרומם, והודעה זה פשוט על ההצלה הזמנית שהיה חרב וניצלנו מהחרב. לולי השם שלנו לא היינו ניצלים. זה ההבדל בין הלל להודעה. למדנו מדבריו כי הרווחנו בכפליים מהמפגש עם המכשול העצום. ראשית, שהאמונה שלנו נתחזקה ידי לחץ הניסיון. לפעמים על ידי מתח נפשי ולחץ של המתנגד לו, מתחזק האדם, הדבר דומה לחיסון גוף האדם על ידי הכנסת חומר שלילי ומורל בגופו, ובני זה האדם מתגבר ביותר. זאת תועלת אחת. תועלת שנייה, שלקחנו מתרבות יוון פרטים שהם טובים ומועילים לקדם את פני הקודש שלנו. הרעיון זה הוסיף הרב ציצים ופרחים. בבירוע לשנה אחרת קבום בסום ימים טובים, אחרי שנותן נימוק כי בכל דור ודור יש לנו בעיה של מלחמה נגד התנסות התגברות הרוח היווני, מוסיף הרב, אף גם זאת השקיפו חז"ל, כי לא רק הרע נקבל מפגישה זו של רוח יוון החודר במשכנות יעקב, עד שאין לנו קל לסמוך על מציאותו, כי אם כך היא מידתו של הקדוש ברוך הוא בהנהגת עולמו והנהגת עם ישראל, כי כל אותם הדברים המתנגדים ונראים רעים במציאותם הם עצמם גורמים לפאר יותר את כוח הטוב והאמת. על כן הפגישה היוונית כשתגמור מהלכה להיכנע כולם מפני הדר כבוד השם, שהוא מעוזם של ישראל, לא תשמש עם כל כוחותיה להוסיף פאר ועוצמה לתורת אמת ולגדל שם השם אלוקי ישראל בעולם. יפיופיתו של יפת יקבע לו בעלי שם להרחיב ולשכלל, לפאר ולרמם עוזה של תורה ביראת השם תאורה. זאת אומרת, אנחנו לוקחים מהיוונים את הטוב, ובסוף זה מרחיב, משכלל, מפאר, מרמם את התורה. חזר מרן הרב לבאר זאת כשהרצה את הדברים בחנוכת הבניין של בית המדרש למורים של המזרחי בשנת תפריש צד ג' 33. אמר כדלהלן, הדברים נרשמו מפי אחד מהשומעים: הגמרא בבבא קמא אומרת שעל החוכמה היוונית נגזרה גזרה ארור אשר ילמד אדם אשר ילמד את בנו חוכמה יוונית. אולם נאמר שם שהחוכמה יוונית לבד נגזרה גזרה, אבל לא הלשון יוונית. לשון יווני לחוד, חוכמה יוונית לחוד, בבקם הפי ג' עמוד ב'. דברי חז"ל עמוקים ואין להבינם כפשוטם. הכוונה בלשון יוונית אינה אך ורק לפירושן של מילים יווניות, אלא בזה גם נכנס בתכונות של מדע. של מדע, ההבדל בין לשון לחוכמה הוא הבדל בין סגנון לתוכן. בשל שחז"ל אומרים לשון יוונית לחוד, הכוונה לסגנון, את התוכן, את החוכמה, איננו צריכים לקבל אלא מתורתנו הקדושה. התוכן שלנו הוא עשיר ורענן ומכניס, אומר הרב, חיים אציליים ליחיד ולרבים, עד שאין אנו צריכים להשתמש בנידון זה בדברים שאולים. ומה שנגיע לסגנונות, ליפוי הדברים, רואים אנו שגם אחרי כל המלחמות והניגודים הגדולים שבינינו ובין היוונים, מצאו חכמים סמך בפסוק יפת, יפת אלוהים ליפת וישכון בעולי שם. כתוב בגמרא במגילת ט' עמוד ב', יפ יפתו של יפת ישכון בעולי שם. מתוך כך מותר לתרגם את התורה ליוונית. אז לסגנון שלהם יש עושר, יש יופי. ממשיך הרב, מה אנו למדים מזה? אנחנו למדים איך עלינו לנהוג בשעה שאנו נזקקים לשאול את השאלות של הקודש והחול. לפי הנהוג בעולם, חושב אדם בתחילת מחשבתו שהקודש והחול הם מבחינת והתרוצצו, שהם דברים עצורים זה לזה. אולם האמת היא שאין כל ניגוד בין הקודש לחול. אם אנו חליל עוזבים את התוכן של הקודש ורוצים להחיות את נשמתנו היחידה, נשמת האומה מתוכן חול, הרי זה דבר שהיו לא תהיה. אנחנו לא נבנה את התוכן הקדוש. ממלכת כהנים וגוי קדוש תמצא את פרנסתה הרוחנית מנכסי הקודש. אולם בשעה שאנחנו באים לסגנן את החיים, לתת לכם צורה חיצונית, אנחנו אומרים שכשם שאין אנחנו נעלבים שבשעה שניגש שלמה לבנות את בית המקדש ושלח לחירם מלך צור צור בקשה לתת לו אנשים לחרות בעדו עצים, כי אתה ידעתי כי אין בנו איש יודע לחרות עצים כצידונים, הם יודעים לחרות את העצים, מלאכים אלף היחף. כך לא נעלב אם נצטרך להשתמש בעזרת כוחות חוץ בהכנת הצורה החיצונית לחיים. אז מחיצוניות אפשר לקחת, מהם רק לא לפנימיות. כשנכנסו יבנים להיכל, תמו כל השמנים שבהיכל, אסור לתת להם להיכנס להיכל הקודש, כמו שכותב הרב בעינייה. צידונים קרטו עצים, אומר הרב, וגם גרים שבארץ היו מסטטים את האבנים. אבל עצם קדושת המקדש נשארה בידינו, וידענו לשמור את קדושת המקדש בעבודת הקודש. היוונית באה בתור חוכמה, היא הכחשת הקודש. חילול הקודש, המחלל את הקודשים, הדגישו הקדמונים. אין לו חלק לעולם הבא. אז בחיצוניות אפשר לקחת מהם, רק לא בפנימיות. להלן אחרי המשך דבריו מוסיף הרב רעיון נוסף. אנו מדליקים בחנוכה 8 נרות. כאן הנס הדתי, ויש גם הזכר הלאומי, הוא הכיבוש, שעל ידי החשמונים התקברנו על הצרים שרצו לשעבדנו, לשעבד את ארצנו, לשעבד את גופנו, רוחנו ונשמתנו ביחד. במלחמה והכיבוש הם מהניסים שהשם רצה בהם. הברייתא שמספרת לנו הפך השמן. ובתפילות אנחנו מזכירים את הניצחון ואת החירות, דברים ממשיים. לכאורה ידי אילו החשמונים היו מתקנים 7 ימים לחג החנוכה ודליק והדלקת 7 נרות, זה היה מתאים לנורת המקדש. מדוע אם כן מדליקים אנו 8 נרות? במקדש היו 7. לדעתי ניחא, יש כאן הלכה אחת הבנייה בעיקרה הרעיון שכל ישראל צריכים להיות מרושמים מזה, שבעולם החיים יש שני סוגים, הקודש והחול. החיים בכלל אותם אינם מתקיימים באומה, כי אם דווקא באופן ששני יסודות הללו יתמלאו ויעמדו בריאים ומשתמשים לתקומתה של האומה. כשם שאדם עושה את עבודתו בשתי ידיים, ככה גם החיים הם בשתי ידיים. בגמרא בכתובות, העמד א' כתוב, גדולים מעשי צדיקים, רש"י אומר המקדש, ממעשי שמיים וארץ, למעשי שמיים וארץ, ואף ידי יסדה ארץ, וימיני תפחה שמיים. יד אחת ארץ, יד אחת שמיים. ואילו במעשה ידיהם של צדיקים כתוב, מכון לשבתך פרת השם מקדש השם כוננו, ידיך, שתי ידיים, ידיך. מזה עלינו לדעת שכשם שאנחנו צריכים להשתמש ברכוש של הקודש וגם ברכוש של החול, כך אנו מחויבים לשמור שתהיה הבדלה בין הקודש ובין החול, ולא נקשר בפח של החוכמה היוונית שמצידה אין קודש כלל בעולם. כל מה שהיוונים, שהמוח היווני יכל להכיל בקרבו מתהום קרקע דרום שמיים, אינו אל החול. אבל לא כן כנסת ישראל, השמיים שמיים לשם וארץ אותן לבני אדם, אבל אנחנו יודעים לעשות ריתוקות, שלשלת, איך לחבר את השמיים ואת הארץ, ודווקא ידי חוש ההבדלה, הקודש הוא קודש בתכלית השלמות, ואנחנו שואבים כל מה שדרוש לנו, מכל המהות שלנו, ומכל התוכן שלנו, ומכל אוצר החיים שלו, ואנחנו שואבים כל מה שדרוש לנו מכל המהות שלו ומכל התוכן שלו, ומכל האוצר החיים שלו. ואת העולם נתן בליבנו, ואנחנו מבדילים שלעולם לא יבואו זערורים של חול, ויתשתשו את השירות של הקודש. זאת אומרת, זה מודפס במאמרי הראייה, בעמוד 476 עד 478. התקרבותנו לתרבות ומות העולם, אמנם מביאה תועלת וברכה, הרי אפשר ללמוד מהם כמה סגנונות וכמה אורחות חיצוניות בעולם המעשה, אבל צריכים זהירות לבעל נחליף חליל את התוכן יהודי על שני דברים, יש שתי ידיים, יש קודש ויש חול, ואנחנו רוצים להשתמש בשניהם, אבל אסור לנו לטשטש את הגבולות שביניהם. צריכים לדעת שיש קודש ויש חול, ואי אפשר להכניס את החול לתוך הקודש, רק החול צריך לשמש בצורה חיצונית את הקודש. הזכרנו לפני כן את לשון הגמרא, כשנכנסו יבנים לאחר תמו כל השמנים שבאיכה, הבא להצהיר על הסכנה של כניסת תוכן החול אל הקודש, שהם נכנסים לאיכה לא יבעבוי. הרב מזכיר מה שחזם מלמדים אותנו, שדברים שהם חיוביים ראוי ללמוד מהגויים, כי נאמר בפסוק, וכמשפטי הגויים אשר סביבותיכם לא עשיתם, ואמרו חזר, כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם. וכך לשון הרב, זה בעיניה שבת פסקה י' בפרק ב'. אמנם העשייה כמתוקנים שבהם גם היא צריכה שמירה יתרה, שלא ימשכו אחריהם לעשות גם כן כנמוסים המקולקלים. אם לפעמים יראה דבר טוב, הנהגה ישרה ותיקון ישירו של עולם בעמים, ויקחו ויביאם לגבולו, של ישראל יראה שלא רוח העמים בכלל לא ייכנס לתוכן חייו הפנימיים, כי פכנס רוח החעמים לתוך חיים של ישראל, אז אין מעצר, מצור ואין מעמד, אז כבר נהדף רוח ישראל ממקומו, כי אם רוח ישראל צריך שיהיה איתן וקבוע בלב, התורה והמצווה בכל המידות הקדושות שהן שייכות לה, צריכות שיהיו חוסנם ומעוזם של ישראל, ומצד החיצוני והתפל שבחיים, מצד צורך השב יישוב העולם, יפנה לפעמים לקחת מכל דבר טוב שימצא אצל הגויים אשר סביבותיו, וכל זמן שרוחו של ישראל בקרבו איתן ונאמן לשם השם אלוקי ישראל ותורתו, הדבר אינו מצויר כאילו הגויים נכנסים על גבולו ונוגעים בנחלתו, כי אם הוא בא לקחת מהם, או הם יביאו לו את הדרוש לו לקבל מהם, יפיתו של יפת ישכון בעולי שם. אבל כאשר רוח יוון פורץ להיכנס לתוך עומק קדושתן של ישראל, לעשות צביון חדש על רוח הישראלי ותשוקות חדשות בפנימיות החיים הישראלים על פי המידה היוונית, כיוון שנכנסו לאיכל, תמו כל השמנים שבאיכל. לא פסלו אך ורק את עצמן של אותן דעות והתכונות שנפקדו על ידי המגע עם התרבות היוונית העוללת. כי אם הדבר פעל על כל המערכה של הדעות והמידות, המעשים והתורות, ליתן בהם טעם לפגם, להורידם מקדושתם, אסור לתת ליוונים להיכנס לתוך האיכל, כי אז הם מתמים את הכל, הכל. כי מותר להם רק, כמו שגוי יכול רק לעמוד מחוץ לה, יש גבולות בבית המקדש, איפה גוי יכול להגיע, ולא מעבר לזה. והם רוצים, זה בדיוק מה שעשו, עשו י' ג' פרצות, רצו לפרוץ את זה, י' ג' גמטריה אחד, אהבה, רצו לפרוץ את האהבה המיוחדת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ולהיכנס לתוך התחום שלנו, להיכנס לתוך תחום הקודש, ואסור לכל להיכנס לתוך הקודש. זה מעניין שהרמב״ם בלכות חנוכה כותב בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל לבטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות, ופשטו ידיהם בממונם ובנותיהם, וצר להם לישראל מאוד מפניהם, ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו והושיעם מידם ויצילם, וגברו בית חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. זה הרמב״ם בהלכות חנוכה. כל הפרטים שציין הרמב״ם שייכים לעצם ההצלה בחנוכה, בין בצד הרוחני ובין בצד הגשמי. אבל למה הוסיף בסוף דבריו את עניין המלכות? פירט, וחזרה מלכות ישראל יתר על 200 שנה. אפשר בדברי מרן הרב מכוונים בתייחסו לעניין נר מצווה, נר חנוכה מצווה לניחה על פתח ביתו, בושת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו, שבת חפה עליו מודבט, לכאורה דברי חזר כאן הם ללא צורך. ברור שיש סכנה, אדם פטור מלקיים את המצווה, כל שכן מצווה בדור רבנן, אלא בא להודיע, כי לכתחילה, ככה הייתה תקנת חזר, כי בשעת סכנה גם אופן משונה כזה, מקיים אדם מצוות נר חנוכה. וכך לשון הרב, שהוא אמר בשנת תפריש צדיה, זה מודפס בספר מאמרי הראייה, עמוד 150-151, שחרורו של, ישראל, של רוח ישראל המיוחד בתארתו הפנימית, מעקת הרוח היווני המתדר ביפיפיתו החיצונה, שתחתיה שוכנת כיעור וטומאה. השחרור שזכינו לו על ידי את אורות הקדושה של תחיית הרוח הלאומי על ידי גיבורי קנאת הקודש החשמונים הקונים הקדושים, הניח את חותמו על מהלך הדורות לכל הזמנים. ההתנגשות של רוח יוון עם רוח ישראל, זהו תהליך שאינו פוסק עד אשר יפוח היום הגדול אשר בו יהיה ונצדק קודש. ימו יחמרו המים האחורים של ימי החולין, של ימי החולין הסוערים הרוצים לבלוע כל קודש. ישטפו באיזוז רעשם ממלכות ועממים, אבל חוסן ישראל לעד לא ימעד. בתוכיותה של נשמת האדם ישנה הכרה שבלא אור הקודש, בלא ניצוצי קדושה המחיים את הכל, אין עמדה לא לרוח האדם ולא לחברתו, ללאומיו ולמלכיותיו. בעתים נורמליות איננו מרגישים בקרבנו אומץ של הכרזה פומבית. ידעו כל באי עולם המתהלכים בארצות החיים כי אור עולם לנו, ולכן מצווה להניח פתח בית נר חנוכה, פתח ביתו מבחוץ. אמנם בשעת הסכנה, בזמן שרוחות רעות מנשבות בעולם, שנאה פראית על ישראל וגזוע מקודש, ויש בוז ומסתמה על כל קנייני קודש. קודשו, עמדת תוללים, ריקי לב, עיין בתהילים כופלם זין, פסוק ג', ומוח המחללים את גאון וזו, אז הנהרה, האור שמבחוץ, לא תוכל להעיר את המחשכים, האבים שהם שולטים שם. יש לפעמים שהתומה היא כל כך חזקה, שהחושך הוא כל כך עבה, עד שאי אפשר להעיר. מה צריך לעשות אז? אז יפנה ישראל על ביתו ועל שולחנו, על קנייני תרבותו הפנימיים, על תרת רוחו וניקיון כפיו, צריך להיכנס פנימה. כי אי אפשר להעיר מבחוץ. אז נכנסים לתוך התארת הרוח הפנימית, וניקיון הכפיים, והנר הזה סמל לצחונו מניחו על שולחנו להאיר על ידו את אור חייו והארת נשמתו. הנר שמסמל את הניצחון שמים על השולחן להאיר את אור חייו, את החיים הפרטיים הפנימיים והארת נשמתו, וסוף כל סוף יבואו רחוקים ויכירו כי נחלת עולמים לטבל כולה לניצחון הצדק והאמת וכולי וכולי. ואחרית הימים לא ממקום אחר תבוא כי מבית ישראל משולחנו הגבוה. אז מלכתחילה זו הייתה תקנה, אם אפשר להעיר מבחוץ, להעיר מבחוץ. ואם לא, אז תשים בפנים, תשים בתוך הבית בעל השולחן, להעיר בתוך הבית. אנחנו מוכנים ללמד לכל האומות אורחות הצדק והיושר. ובאמת מפני זה אמרו בית שמי פוחת והולך, כי גם הצביונים הנוכריים ירחו ויתמעטו אצלם ככל שיקירו עד כמה נלוזים הם מן האמת האלוהית. ותפקיד גדול לישראל להיות אור לעמים ולחנכם בינה ודעת, אין אין היה שבת פרק ב' פסקה ז'. אבל אי אפשר ללמד כאשר אותם התלמידים אינם רוצים ללמוד. בשעת הסכנה, כאשר אנחנו מוקפים שנאה ובוז, בין מצד בני עשיו, בין מצד בני ישמעאל, עלינו להסתגר בתוך לאומיותנו הפרטית, ושם לבסס יפה את תרבותנו. אולי זה מה שנרמז ברמב״ם, והעמידו מלך מן הכהנים וחזר מלכות ישראל יתר 200 שנה. יש בחיים מידת כמות ומידת איכות. לפעמים לא ניתן להשפיע על 70 האומות באופן של כמות, אבל ניתן לחדד לעצמנו את הלקחים וענייני מוסר שבאיכות, וזה דווקא על שולחנו, בקדושת הבית היהודי, כמו שפתחנו את השיעור. נו, אפשר כמובן לדבר על חנוכה במשך כל החיים ולא לגמור, אבל כמו שאנחנו אומרים, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. יהי רצון שנזכה בקרוב ממש לבניין הבית השלישי, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מברה לאורו במהרה בימינו, אמן ואמן. שלום לכם, אהובה ידידה מרבה.